חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב המהדורה המרכזית, בפעילות קרקעית של כוחות הביטחון, יחידה מובחרת הצליחה במהלך הלילה לשחרר מהשבי חיילת שהייתה חטופה בידי החמאס, אורי מגידיש. היא חזרה לביתה לפני כשעה, לאחר שביממה האחרונה גם תושאלה וגם טופלה בבית החולים. מצה"ל נמסר כי מצבה מצוין, משפחה בהתרגשות רבה וגדולה, המונים נוהרים לביתה, עם פרוץ שמחה גדולה, עם חזרתה מן השבי. זה כאמור הפרטים שנמסרים בשלב הזה, הרבה איפול וצנזורה על שאר הפרטים, על הפעולה שבוצעה במהלך הלילה. נביא את הסיפור שמותר לספר בהמשך המהדורה. חמאס מפרסם מוקדם יותר היום סרטון ובו נראות שלוש אסירות, ובהן אחת שזועקת לראש הממשלה, שחרר אותנו מכאן. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי מדובר בטרור פסיכולוגי של החמאס, במטרה להפעיל לחץ רגשי על אזרחי ישראל ועל משפחות החטופים. ישראל עושה הכל כדי לשחרר את החטופים ולנצח את החמאס, בזה צריך להתמקד. תירוטים וירי היום של טילים מרצועת עזה לעבר מרכז הארץ במהלך הצהריים. ברוך השם, למעט מספר נפגעי חרדה, לא נגרם נזק או נפגעים. ירי גם היום בירושלים, לעבר ירושלים. מוקדם יותר היום, לפני הצהריים, פיגוע דקירה ברחוב סמוך לשער יפו בירושלים. שם כאמור נפצע שוטר באורח קשה, המחבל נוטרל. עוד פרטים על כל מה שמתרחש ביום ה-21 של המלחמה, בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, באולפן אבי ממרן. שלום לכם. אז אנחנו פותחים עם התרגשות ושמחה בימים כאלה, וזה בעקבות הידיעה על כך שכוחות צהל הצליחו, ברוך השם, לשחרר חטופה חיילת, אחת התצפיתניות שהיו בידי החמאס. היא כבר נמצאת בחיק משפחתה. קובי פינקלר איתנו לקו, שלום קובי.
כן, לפני כ-40 דקות היא הגיעה לבית משפחתה בדרום הארץ.
אורי מגידיש, זהו שמה.
אורי מגידיש, תצפיתנית מנחל עוז, שנחטפה בבוקר השבעה באוקטובר. הוחזקה בשבי בעזה, לא אומר בידי מי. גם לא את שיטת הפעולה, כיוון שבאמת דברים האלה יכולים לקלקל לצהל, למערכת הביטחון בכללותה. בתוך הפעולה הקרקעית, כוחות שפועלים שם בתוך השטח מצליחים לשחרר אותה. לא מדובר בו בתיווך, לא מדובר בו בעסקה, מדובר בו בפעולה להירואית לכל דבר, תוך סיכון עצמי של הלוחמים בשטח. היא נפגשה כמובן אחר הצהריים גם עם הרמטכ"ל, התרגשות גדולה, מצבה טוב ברוך השם, תושאלה תשאולים ראשונים ולאחר מכן שוחררה לביתה. ימשיכו לבדוק איתה את כל הדברים האלה לו, אבל בשורה התחתונה היא נבדקה ובאמת מצבה טוב. באשר לשאר הפעילות, אנחנו מדברים על כך שהתמרון הקרקעי מתעצם, ובשעות האחרונות אבי הולכת ומעמיקה הפעולה הקרקעית של צהל. עוד כוחות הוספו גם הערב הזה וגם אחר הצהריים. הם נעים בכל מיני צדדים, בכל מיני צירים, לא אפרט אותם כדי שלא יהיה בידי החמאס את כל המידע הזה, וזה גם גורם לבלבול בידי החמאס. פעמים שהוא שומע שכוח אחד נמצא בשכונה כזאת, פעמים בשכונה אחרת, גם מן האוויר תוקפים אותו בו זמנית. הם יוצאים מן המנהרות, הם יוצאים מהמקומות שבהם הם מרוכזים. רק ביממה האחרונה חוסלו עשרות רבות שמחבלים, וזאת תמונת המצב באשר בדרום. באשר לצפון, אפשר לומר שישנם חילופי אש מדי פעם בפעם עם החיזבאללה, מה שיפה לומר בשורה התחתונה, ברוך השם, אין נפגעים לכוחות צה"ל בשתי הגזרות האלה ליחדיו.
אוקיי, שימשיך כך. כאמור, אנחנו ממשיכים לעדכן כל העת. קובי פינקלר, תודה לך, בהחלט עם הבשורה הגדולה הזו שהארץ כולה עכשיו ככה שמועה עושה לכנפיים, וכולם מתרגשים ושמחים יחד עם משפחה החיילת, אורי מגידיש, תצפיתנית שהייתה בידי החמאס, אי אפשר לתאר מה עובר על ההורים שילדיהם בשבי, לא ביום ולא בלילה. וכשפתאום בהפתעה כזו כוחות צהל מצליחים לשחרר מידי החמאס חיילת ולהחזיר אותה הביתה, זה כמובן גורם לפרץ של התרגשות ושמחה אצל כולנו. צריך ומותר לשמוח עם המשפחה הזו ועם עם ישראל כולו. אנחנו נמשיך בשאר העניינים. אלוף המילואים ישראל זיו, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
הפעולה הזו נותנת תקווה שלפעולה הקרקעית יש גם אפקט משמעותי לגבי החטופים. אמנם זו סנונית ראשונה, אבל אין לדעת.
ממש נכון. אני חושב ממש נתן איזשהו ניצוץ של תקווה בלב כולנו. בכלל, אני חושב שצהל מנהל את הדברים כשהוא במיטב כושרו, הכל התהפך. יש פה שליטה, יש פה ניהול נכון, יש פה אחריות, ויש תקווה. זה בדיוק המצב, זה באמת נותן לכולנו זיק של שמחה בכל העצב הזה שפשט עלינו.
כן. החמאס עם הציניות המרשעת שלו ממשיך להשתמש בחטופים כדי להפעיל עלינו, על העולם, איזושהי פסיכולוגיה באמצעות הסרטונים האלה שהוא משחרר גם היום של החטופות. אבל אני שואל אותך לגבי העובדה שהמסר עובר פנימה בתוך הבית במקום החוצה. הרי אלו מסרים שאנחנו צריכים בדיוק להוציא החוצה, לקטר, לארצות הברית, ללונדון, לכל מיני שגרירויות בעולם, ומשום מה כל הפסיכולוגיה הזו מצליחה לעבוד דווקא עלינו פנימה.
כי זה האופי שלנו ואי אפשר לשנות את זה. יחד עם זה נעשית פה דווקא עבודה, אני חושב, בהחלט מקצועית, מאוד אחראית. המסרים גם עוברים החוצה. אבל אנחנו כאלה, אתה יודע, חשופים, דואגים. עם ישראל זה באמת עם מאוחד, בטח בשעות כאלה. וכן, אז חלק מהמניפולציות האלה, אפילו שמבינים, זה, אתה יודע, פורט על המיתרים הכי רגישים שלנו.
כן.
אבל אני חושב שכולנו צריכים להבין שקודם כל המניפולציות האלה זה חלק מפרפורי הכסיסה שלהם. הארגון הזה ייעלם. ייקח עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, הארגון הזה ייעלם. אין לו תקומה.
הפעולה הקרקעית שהיא כמובן לא מסיבית, ואנחנו גם לא יודעים לעמוד את גודלה ולאן נכנסו ומה עושים, וטוב שכך שאין את כל הפרטים והנונצדיק ברמה הזו, אבל היא כמובן תתחיל להביא איזשהו סוג של פירות. אבל גם מצד שני, ככל שהיא תעמיק, אנחנו גם צפויים להתמודד עם מחירים כאלה ואחרים. ואני שואל אותך, עד כמה התוכנית להשמדת החמאס, או למיטוטו המוחלט לחלוטין, הרג כל המחבלים, עד כמה היא ריאלית בתוך חלון הזמן שהעולם נותן לנו ומאפשר לנו?
קודם כל, אני חושב שאנחנו נמצאים בדעה שאנחנו לוקחים גם את הבעלות על הזמן. זה לא מוחלט, זה נכון. אבל אנחנו נמצאים במקום שאנחנו לא צריכים להתרגש מכל איסוף מסביבנו, גם אם זה יהיה במחירים מדיניים שאנחנו צריכים לשלם אותם בעת הזאת. אנחנו צריכים לעשות מה שצריכים לעשות. בסוף צהל, ממשלה, כולנו כעם, צריכים להסתכל בעיניים של התושבים, צריכים להחזיר אותם לבתים שלהם, ואי אפשר להחזיר אותם במשגים חלקיים. אין אופציה כזאת.
כן. טוב, אני רוצה לדבר איתך עוד מילה אחת רק על האסטרטגיה, כי בסוף יש פה גם עניין של מודיעין וגם הפעולה הטקטית וגם כל העניין מול העולם והלוחמה הפסיכולוגית, הרבה הרבה מאוד דברים על השולחן. ומבחינה טקטית ראש הממשלה באמת יחד עם כל כמובן הדרג המדיני והצבאי ינסו להביא אותנו בסופו של דבר לניצחון. ואני רוצה לשאול אותך על התהליך שאנחנו צפויים לעשות עד אז. כי עד כמה המערכת לוקחת בחשבון שמלבד הלחץ שיש בעולם, יש גם את הלחץ כאן מהתקשורת פה בישראל, מהציבור, ממשפחות החטופים, זה אחד. ושתיים, הזירה היא הרבה הרבה יותר רחבה. יש פה מעורבות של רוסיה ושל איראן ושל סין. החיזבאללה נמצאים שם בצפון ומחכים לפקודה. עד כמה המערכת בתוך חמאס, בתוך עזה, לוקחת בחשבון את כל התמונה הגדולה הזאת?
קודם כל, אני חושב שהם איבדו את התמונה. המצב התהפך עליהם. הם ברגע שבעצם הם הצליחו בשלב הראשון, אבל לא בשלב השני, וגם לא בשלב הנוסף, והם כרגע קבורים בתוך המחילות שלהם. הם עברו לאיזשהו מוד של הישרדות, שהוא זמן שאול. ולכן גם השיקולים שלהם, או ההשפעה שלהם, היא כרגע לא מעניינת. אנחנו לא יכולים גם אנחנו כרגע לקחת בחשבון יותר מדי דברים. כל מה שאמרת הוא נכון. אבל כרגע, בגלל שאנחנו במצב שאנחנו נמצאים, תוך המלחמה הזו, צריכים כרגע להסתכל רק על הצעד, שני צעדים הבאים, ולא להתחיל עכשיו לעשות חשבונות ארוכי טווח. צריכים לראות שהחיסול של החמאס קורה, וצריכים לראות שבשלב השני, שגם בצפון, לא יהיה מצב בסוף שתושבים צריכים לחזור ולראות חיזבאללה מעבר לגדר. וזה צריך להתרכז.
טוב, הטענה או הדרישה של כולם תמורת כולם היא בכלל על הפרק? צריך לעסוק בזה עכשיו, או שזה רק מחליש אותנו?
לא, זה מניפולציה חמאסית. ישראל הייתה צריכה לתת את התשובה הזו, וטוב שהיא נתנה, כי זה נכון, אין מחיר. הם מוכנים עכשיו לעצור, להחזיר את האנשים, אין לזה מחיר מבחינתנו, זה ממש לא משנה. מכל הסיבות שכל אחד יכול להבין, אנחנו צריכים, יש לנו מחויבות כלפי האנשים האלה שנכשלנו להגן עליהם, נכשלנו לבוא לזמתם, וכרגע חובתה העליונה של המדינה לעשות את זה. כיוון שאנחנו מעריכים שזה בסוף בעיקר מניפולציה, כי זה סוג של תעודת ביטוח עבור החמאס. אנחנו צריכים להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים כעת, וגם זה יביא תוצאות כמו שראינו הערב.
אכן, האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים, תודה לך על השיחה כאן, ושיהיה לכולנו בהצלחה, תודה.
בהחלט.
ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו מיד עם השר יואב בן צור, שר העבודה, ומי שאחראי גם על הביטוח הלאומי. נדבר על כל העניינים האלה מיד, אבל ממש חצי דקה של הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעכשיו מעביר את המסר שלו בעקבות שחרורה של החיילת אורי מגידיש. גם בביתה של החיילת יש שמחה, מאות אנשים רוקדים, שרים ושמחים, אבל הנה הדברים של ראש הממשלה ממש עכשיו.
אמש שחררו כוחותינו משבי חמאס את הוראית אורי מגידיש. אורי נחטפה בבוקר השחור של השבעה באוקטובר. ברוך שובך הביתה אורי. אני מברך את השבק ואת צהל על ההישג החשוב והמרגש הזה, הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו מצדיע לשבק ומצדיע לצהל. ולמחבלי החמאס ולדאש, אני אומר, אתם מפלצות. אנחנו נמשיך לרדוף אתכם, אנחנו נמשיך לצוד אתכם, נקה בכם עד שתיפלו לרגלנו.
כך ראש הממשלה נתניהו. קצר ולעניין, מה שנקרא. השר הרב יואב בן צור, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב, אבי לך ולכל המאזינים.
שר העבודה, ובתקופה הזו הרבה מאוד תחומים שנוגעים למשרדך, בין היתר ביטוח לאומי. אז קודם כל בוא נפתח באמת בפעילות. אני שומע שאתה מנחם הרבה משפחות, מסייר בכל הארץ, הרבה מאוד ישיבות עבודה באשר לכל נושא שוק העבודה, הטיפול בעורף. תן לנו רגע תיאור קצר מה מתרחש בשלושת השבועות האחרונים במשרד העבודה.
רבותיי, בימים אלה מדינת ישראל הייתה תחת מתקפת טרור רצחנית ואכזרית שגבתה מאיתנו קורבנות רבים, אזרחים, נשים, ילדים, תינוקות, חיילים, חיילות. אני מתמזל מזלי בשבת השבת השחורה הזאת, יום שמחת תורה, התפללנו יחד עם הרב אריה דרעי בבית הכנסת, והמבטח שלי הגיע לבשר לנו שיש בעיות ויש פריצה של מחבלים בעזה, ושנכנסו מחבלים ליישובים. אנחנו, זה היה קצת אחרי ההזעקה הראשונה שהייתה, וביקשו ממני, ביקשו ממנו לבוא להודיע לי את הנקודה הזאת, והוא התבקש להודיע למשרד ראש הממשלה שהרב אריה דרעי לא נמצא בביתו בבית בגן, אלא נמצא בהר נוף, ואכן לאחר כחצי שעה מהודעתו הגיע קצין לעדכן את הרב אריה לגבי הנושא של המציאות, והוא התבקש מיידית להגיע לקריה בתל אביב, ואכן הוא יצא מיד, לקחו אותו מיד לקריה בתל אביב, כדי שיעזור שם באמת בתכלול של כל הדברים הללו, לאור ניסיונו הרב. יותר מאוחר גם אנחנו התבקשנו להגיע לישיבת ממשלה, התייעצתי עם הרב דוד יוסף מבחינה הלכתית, מה צריך לעשות, חבר מועצת חכמי התורה, גאון הרב דוד יוסף, והוא הורה לי שאני צריך לנסוע. אני ביקרתי, תראו, אנחנו באמת, מבחינת מדינת ישראל, שערי הגיהנום נפתחו על ארגון חמאס, נקה אותו באוויר, ביבשה ובים. חמאס התנהג כמו ארגון דאש, לאכזריות גדולה, ואני אומר לכם, לאחר שביקרתי ביישוב בערי ובעוטף עזה, המראות שהיו שם קשים, קשים מנסו. אפשר להכיל את הרוע, את האכזריות, מהשואה העם היהודי לחוות כזה טבח ואסון כבד. אבל לצד הכאב והשכול, והשכול הגדול, זה עת להילחם על הבית. לפני 80 שנה, ילד יהודי הרים את ידיו בגטו ורשה. זה לא יקרה שוב. מדינת ישראל, בעזרת השם, תביס את חמאס עד מוות. מרגע שפרצה המלחמה, קיימתי עשרות דיונים עם גורמי המקצוע בביטוח לאומי. אתם יודעים שביטוח לאומי, במקרים האלה, זה הגוף שמתכלל ומכיל את כל המציאות המרה והקשה הזו. כל יום כמעט אני עושה הערכת מצב עם הנהלת ביטוח לאומי, הם מיד הבינו את גודל השעה והעול שמונח על כתפי המוסד, וכלל אגפיו העובדיו נכנסו לעבודה במתכונת חירום סביב השעות. ביטוח לאומי עומד כתף אל כתף לצד המשפחות השכולות, הפצועים, הנעדרים והשבויים בשעתם הקשה, כן. ומהיום הראשון של המלחמה הנחינו לתת הקלות רבות לטובת ישראל. שילמנו מקדמות לכל הפצועים שפשוזו בבתי החולים, אנחנו מלווים את פשמעות החללים והפצועים, מבקרים את הפצועים, הגענו לכל הפצועים שהיו בבתי החולים, כיסוי מלא של כל ההוצאות שלהם, של הפצועים האזרחים, כמובן הפצועים שהם חיילים, הם באחריות משרד הביטחון, אנחנו מתכללים את הנושא של הפצועים האזרחיים והחללים האזרחיים, החללים החיילים החללים זה שייך למשרד הביטחון. ביקרנו את הפצועים בבתי החולים, ולכולם יש כיסוי מלא של כל ההוצאות שלהם. אני ביקרתי ופגשתי את אנשי זקה שעושים עבודת קודש, גם במחנה שורה, וגם בבארי, וגם בעוטף עזה כולו. והבנתי שהאנשים האלה כרגע עושים עבודת קודש, אבל עושים עבודה על אוטומט. ברגע שהם התפקחו, והם יגמרו את המשימות שלהם, אז התחילו הבעיות הקשות, ולדעתי כולם יצטרכו סיוע נפשי. ולכן, הוצאנו קול קורא, בביטוח לאומי, הוצאנו קול קורא על סך 60 מיליון שקל, לטובת טיפולים נפשיים למתנדבי ארגוני ההצלה השונים, וכמובן זקה. בנוסף, הקמנו עמדות מידע וייעוץ גם בבתי החולים ברזילאי וגם בסורוקה. החלטנו להקפיא את כל הנושא של גביעות ועיקולים לאזרחים. במקרה הזה מוקפא עד לסוף המלחמה. הערכנו את כתבות הנכות הזמניות לחודשים קדימה, כדי שלא יצטרכו שוב לבקש את הבקשות האלה. יצרנו קשר טלפוני עם משפחות הפצועים, בודקים את הצרכים הראשונים, ביקרנו כל עובדי ביטוח הלאומי, מבצעים ביקורי תנחומים, בכל הסניפים שלנו יוצאים נציגים שלנו, וביקורי תנחומים במשפחות הנרצחים. אני בעצמי הייתי אצל כ5 משפחות לנחם. אגב, משפחות שגרות בעוטף ורצו לשבת 7 בבתי מלון, פינינו אותם לבתי מלון, מי שעוד לא פונה. אנחנו במיידית מענקי אבל ותשלומים, כל מה שאני אומר לך עשו את זה בתוך ימים ספורים, כל המשפחות קיבלו לחשבונות הבנק שלהם את כל המענקים שלהם, לא שזה תחליף למה שקרה להם, אבל זה עזרה גדולה בעת הזאת שהמשפחות נמצאות בהלם, נמצאות עדיין תחת החרדות הללו, וגם מוקדים שיש של ביטוח לאומי שעובדים 24/7 עובדים, וכמובן כל התשלומי מילואים לחיילים שנמצאים.
אנחנו שומעים גם על הקדמת התשלומים האלה, וקיצור באמת הבירוקרטיה גם למעסיקים ולכל מי שמלווה סביב הסיפור הזה. כן. אתה יודע, בסוף שומעים אותך עכשיו הרבה מאוד אנשים, הרב בן צור, השר הרב בן צור, אנחנו יודעים גם על מעסיקים שיש להם שאלות, גם על מפונים שנמצאים בבתי מלון, חלק צריכים להתפנות עוד יומיים. אנחנו כל היום מוצפים בתקלות, בשאלות, בעניינים. מי הגורם שמתכלל את כל הסיפור הזה? כי כשפונים למשרד אחד, אומרים להם, לא, זה משרד האוצר. אחרי זה הם פונים לשם, אומרים להם, לא, אתם צריכים ללכת לעירייה שלכם. הולכים לרשות מקומית, אומרים להם, זה היה ביטוח לאומי. אתה יודע, בסוף הציבור צריך איזושהי כתובת אחת, יחידה, מספר, טלפון, לכל ענייני המלחמה, פונים למספר הזה, ומשם מנווטים את האזרח לפתרונות.
טוב, אני רוצה לומר דבר אחד מאוד חשוב ובסיסי. אני בא עכשיו מישיבת ממשלה, שהייתה ישיבה מאוד 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 חשובה, שבה דיברו בנושאים ביטחוניים כמובן, עם דיווחים, וגם שם דיברו על נושאים כלכליים חברתיים. קודם כל, ראש הממשלה הקים את הקבינט כלכלי חברתי, שיש לי תזכות להיות חבר בו, שבו הקבינט הכלכלי החברתי מתפקד כממשלה אזרחית, כידוע שראש הממשלה כרגע עסוק כולו בנושא הביטחוני ובניהול המלחמה, והוא מינה את שר האוצר להיות יושב ראש הקבינט, ממלא מקום יושב ראש הקבינט חברתי-כלכלי, וכל החלטות הקבינט הן החלטות כאילו הן החלטות ממשלה ומתקיימות מיד. אני רוצה לומר לכם שכלל משרדי הממשלה עובדים באמת בלי הרף, עם התמסרות גדולה מאוד של עובדים ועובדות, עם ילדים שנשארים בבית כשהאבא נמצא במילואים, אז או שעובדים מהבית או שעובדים בלי הגבלה של שעות כדי לתת את השירות המטבי והמרבי. נכון שיש שתי מנהלות שאמורות לקום. מנהלה אחת, כמה זה מנהלת תקומה, והיא אמורה לתכלל את כל הנושא שקשור במפונים, מהשיקום שלהם, מהשיקום של המבנים, של הבתים, של הסיוע הנפשי שיינתן לאותן משפחות, ומתכללת גם את העזרה לאותן מועצות ועיריות שנמצאות באותן מקומות. כשאנחנו מדברים על כל המועצות שנמצאות בעוטף עזה, המועצות האזוריות, אנחנו מדברים על אופקים, אנחנו מדברים על אשקלון, זה המועצות והערים שעכשיו מקבלים תמיכה. עכשיו, אמור לגוף גוף מתכלל אזרחי, שאמור לתכלל את כלל משרדי הממשלה בנושאים האזרחיים שאתה מדבר. אבל אני רוצה לומר, תראו, גם משרד העבודה, גם משרד האוצר, גם משרד הבריאות, גם משרד הפנים, כולם, כל אחד בתפקידם, יש להם מוקדים, שהמוקדים האלה מאוישים 12, 14 ולפעמים 24 שעות, שעונים על כל שאלה שיש לעובד, שיש למעסיק. הוגש עכשיו מתווה משופר מהמתווה שהיה לפני כמה ימים, לעסקים ולעובדים. המתווה הזה הוא על דעתם של הסתדרות העובדים שמייצג את העובדים, על דעתם של ארגוני המעסיקים, שגם היו מיוצגים שם, של ארגוני מעסיקים קטנים, כמובן לא מדברים עד 400 מיליון, מ-400 מיליון ועלה זה גופים שיצטרכו לשאת בעצמם את הכל, אבל עד שם יש...
בסוף אנחנו פחות או יותר מתחילים להבין קצת את התמונה, בסוף גם בביטוח לאומי אתה אומר, מקפיאים כרגע את הגבייה ממעסיקים, אגב, למה לא עוצרים את זה לגמרי? אם העצמאים עכשיו לא עובדים פשוט, אז מה עושה ביטוח לאומי בגבייה הזו?
קודם כל לא, אז אני רוצה לחלק, רבותיי, תראו. רוב העסקים זה לא קורונה. בקורונה, באמת, היה כולם השבתה מוחלטת של המשק. זה לא המקרה עכשיו. המקרה עכשיו, אני סיירתי בסדרות, במפעלים, שהם מפעלים חיוניים, סידר.
שעובדים, אתה אומר.
ביקרתי שם. הם עובדים, הם משוועים לעובדים. אז הקמנו במרכזי הכוון, משרד העבודה, הקים במרכזי הכוון, חמל מתנדבים.
אתה אומר, זה לא מצב שכל המדינה מושבתת כמו בקורונה, פשוט פר עובד, מי שמעסיק ישלם, מי שלא, כרגע התשלום מוקפא, ובסוף התהליך יראו, הסקת, לא הסקת וכו'. טוב, הדברים ברורים, שר הרב יואב בן צור. שר העבודה, נסתפק בדברים הללו, שיהיה בעזרת השם, בהצלחה רבה וסייעתא דשמיא, ותודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה, ושנשמע נתבשר בשורות טובות.
אמן.
הבשורה הטובה היום היה עם חילוצה של החיילת, אורי מגידיש, ראש הממשלה רמז משהו על כך שבתוך כדי תנועה אנחנו נעשה את הכל כדי לשחרר את החטופים, ובדיוק כשיצאנו מישיבת ממשלה, קיבלנו את הבשורה המשמחת הזאת, בעזרת השם, שבעזרת השם שנראה את כל החטופים כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים.
הקדוש ברוך הוא יעזור, אמן, תודה רבה, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב, יעקב, קודם כל, כשאנחנו שומעים על בשורה כזו, שחרור של חיילת בפעולה קרקעית, זה נותן לראש הממשלה איזה אוויר קצת בחמצן.
בוא נניח לרגע לאספקט האישי של ראש הממשלה ונדבר על האספקט של מדינת ישראל. החייל הזה שוחררה אתמול ופרסמו את ההודעה רק לפני שעה וחצי, אז אפשר לומר שרצו לשמור עם המעל סוד מטעמים צבאיים, אבל יש לזה הרבה, הרבה מעבר לזה, כי בשעה 8 בערב, זאת אומרת עוד איזה חצי שעה אמורה להתקיים בתל אביב מסיבת עיתונאים של משפחות שלושת החטופות. עכשיו, מה שלושת החטופות אמרו אנחנו יודעים? הן דורשות לקבל את כל תנאי החמאס, הפסקת אש, שחרור כל המחבלים, פיצור. זה לגיטימי, זה מה שדורשו מהם להגיד. אני מניח שנתניהו ושל הממשלה, ושרי הממשלה ידעו שמשפחות החטופות עומדות לבקש להיכנע לחמאס. אני משער ככה, מה הן יכולות להגיד? פתאום מגיעה ידיעה שאומרת שיש עוד אופציות לשחרר חטופים ובלי לשלם עליהם מחיר. אז נכון שמדובר בחיילת אחת מתוך עשרות ובאחת חטופה אחת מתוך מאות, אבל זה מראה שמשהו עובד. לכן כל האפקט הלוחמה הפסיכולוגית של חמאס, שהחטופים היו כלי נשק, והיום זה איבד חלק גדול מהערך שלו אז, של הלוחמה הפסיכולוגית הזאת, ולדעתי, כמובן חוץ מההישג של בגדר נס, של חילוץ חיילת תחת לחימה, הם יכלו להרוג אותם במקום. מעבר לזה, ישראל נתנה היום בראשונה מאז שהחל המבצע הזה סתירת לחי אמיתית לראשי החמאס.
אני הולך אחורה, זה לא רק מאז שהחל המבצע. אנחנו עשרות שנים, אולי הפעם האחרונה, מבצע אנטבי, היה את החילוץ הקושר של נחשון וקסמן, שהתקבע בתודעה הציבורית, עסקת ג'יבריל, עסקת שליט, ועוד עסקאות באמצע, שלשחרר שבועים אפשר רק דרך מסע ומתן עם חמאס וקניע לטרור. פעם זה עם חמאס, פעם זה עם אחרים. ולכן כשיצאה לדרך המבצע הקרקעי, ראינו את המשפחות מפנות גב גם לראש הממשלה, לקבינט המלחמה, כי התחושה שלהם הייתה שמבצע צבאי בא על חשבון שחרור החטופים. וכשנתניהו ישב איתם ואמר להם, זה הולך במקביל, לא באמת האמינו לו. עכשיו, ההישג הזה זה אומנם הישג יחיד, כל אדם הוא עולם ומלואו. אבל ההישג הזה בעצם פעם ראשונה מאפשר גם למשפחות וגם בתודעה ובדעת הקהל להבין שזה לא בהכרח סותר. זה שהולכים למבצע צבאי, הקרדיט שנותנים למבצע הצבאי לא בהכרח בא על חשבון משפחות החטופים. לכן מעבר למה שיעקב אמר, אני אומר בנוסף למה שיעקב אמר, עם הסרטון של החמאס והמענה המיידי והתחושה כאן מקרב המשפחות, יש כאן הישג תודעתי שהוא הרבה שנים לא היה לצהל עסק הזה, אתה יודע, ערב ראשון שמעלה קצת, שאפשר לעלות חיוך על הפנים מאז שמחת תורה בערב הזה.
כן, אגב, המשפחה של החיילת הזו, המשפחה המסורתית, מאמינה, מוציאה עכשיו הרבה מאוד מסרים של אמונה, גם לשאר המשפחות ובכלל לעם ישראל, וכן, זה עושה ככה טוב גם למורל של העם,
והיא חולצה אגב מהחמאס, היו שם כמה גלים, היו גם כמה, כל מיני בוזזים שהגיעו, אומרים שחלק החמאס לא שם עליהם את היד, אבל היא הייתה במעגל הראשון
של... כן, אבל אנחנו לא, אבי, אני לא יודע מה מותר לומר, מה אסור לומר, יש פה צנזורה מכל הכיוונים.
אני רק אומר שההישג הוא שזה חילוץ משבי החמאס, לא שבאב ולא בוזזים. כאן הוציאו מישהי מתוך הלוע של החמאס.
כן.
כן, עכשיו יש פה עוד אספקט שחייבים לדבר עליו. תראו, במדרג של שווי החטופים, אם אפשר לדבר כך, יש דרגות שונות. חייל, מבחינה ישראלית, שווה יותר מאזרח, ובדל חיילים שילמנו הרבה על אזרחים שילמנו פחות, ופה מדובר בחיילת. חיילת זה הגביע הקדוש של החטיפות של החמאס. חיילת ישראלית בילן. עכשיו, אני לא יודע אם יש עוד חיילות, אני מניח שכן. אני לא יודע אם חלילה זה גופות או חטופות, אבל עצם העובדה זה כמו, בוא נגיד, אם היו משחררים 30 אזרחים, זה שווה ערך לשחרור של חיילת אחת. אני חוזר על מה שאמרתי, מדובר פה בסוג של נס.
כן, נס גדול. עוד מעט נשמיע קטע של האימא של החיילת הזו, אם אתם גם רוצים לשמוע, אז אני אשמיע את זה גם לכם. ביום שישי האחרון, באמונה ממש תאורה כזו, הייתי אומר, אוסף ראשת חלה, ואומרת את המשפט הבא בין היתר. רגע. רגע, יש שם נשים איתם, מדליקים נרות, עושות הפרשת חלה.
אמן, שכל הדמעות הפכו לדמעות של שמחה.
טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע את המשפט הזה הספציפי, עוד מעט יערכו לנו את זה קצת. אבל האימא שלה עומדת ואומרת, אני עושה הפרשת חלה, ובזכות זה, בשבוע הבא, אליהו הנביא יבשר לי בשורות טובות. אופס, כן.
תשמע, כוחה של אמונה.
כוחה של אמונה, ממש.
אבי, בוא ניגר ברשותך גם קצת בהיבטים הפוליטיים, כי אתה יודע, אין שום דבר שלא קשור למשהו.
לגמרי.
ההישג הזה של שחרור החיילת מוריד אש מאוד זווית, מהזווית של נתניהו, שמשך יומיים תוכנים אותו על הציוץ המטופש הזה, שבוא נאמר, הוא הכי מטופש שראיתי, הצד הכי מטופש שלו שראיתי בשנים האחרונות באמצע מלחמה. זה מאפשר להוריד את הפוקוס, כל הכותרות, כל הדיבורים. מבחינת נתניהו, אני חושב שזה פעם ראשונה מאז תחילת המלחמה, שהוא יכול להרים את הראש וקצת לנשום אוויר.
עם זה פתחתי, יעקב, את השיחה איתך, אמרת שזה לא כזה חשוב עכשיו.
לא, אגב, אתמול... השנייה, יש מדרג. המדרג הראשון זה מה שאמרתי.
אתה אומר, במעגל השני יש לזה...
אם מדברים פוליטיקה, אתמול בישיבת הקבינט שהייתה ראש השבק נהדר, ואתה יודע, בין השרים, היו מי שדיברו על כך שזה בגלל הפגיעה האישית, שנתניהו התייחס אליו אישית, והנה היום התברר שהסיבה שהוא נהדר, הייתה בגלל שהוא ישב בבור, ביחד עם הרמטכ"ל, בתוך כדי המבצע הנועז הזה של חילוץ החיילת, אז נקווה ש... במענה לכל הדיבורים ואתה יודע, כל הרעל שמפוזר מסביב וכל הגרירה לפוליטיקה, המענה באמת יהיה בעוד תשובות מהסוג הזה.
אוקיי, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, להתראות.
ערב טוב.
נצא לדקה של פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם... השר עמיחי שיקלי, שלום וערב טוב.
שלום.
קודם כל, אנחנו בערב כזה שמותר להתרגש קצת בתקופה הקשה הזו שלנו.
חד וחלק, אני חושב שזה ממש קרן אור בתוך האירועים. אנחנו עם שהעינון שלו הוא התקווה. כל אירוע כזה נותן לנו כוח, ונותן לנו חיות, ונותן שמחה. ומחדיר עוד עוז ואמונה ללוחמים, לכוחות בשטח, וכל העם שנמצא מאחור. וזה בהחלט, צריך להבין, הרמת מורכבות כדי לעשות פעולה כזאת, ולחלץ בשלום חטוף מתוך שדה קרב, זה על גבול הבלתי אפשרי.
כן, שהחטוף נשאר בחיים, והפעולה מסתיימת בהצלחה מסחרת כזו, הרבה זמן לא שמענו וחווינו בכלל על אירועים כאלה. השר שיקלי, בוא נדבר רגע על ההסברה. אני יודע שאתה 24 שעות על זה עם כל צוות המשרד. למה אתם לא נעזרים בעוד אזרחים? אנחנו כל הזמן מראיינים כאן אזרחים, אזרחיות.
כן, קודם כל זה לא נכון, אבל עכשיו בוא רגע נסביר שנייה מה בעצם קורה כרגע. אחר כך נדבר על הנושא של אזרחים. קודם כל, בזה הרגע יש משלחת בקנדה שסיימה פגישה עם ראש ממשלת קנדה, עם טרודו. פגשו גם חברי פרלמנט וממשיכים את הפעילות שם. משלחת נוספת נמצאת בארצות הברית. סיימנו משלחות באיטליה, בלונדון. וזו פעולה אחת שהיא נמצאת במרכז סדר העדיפויות. משלחות חטופים, נרצחים שנמצאים שם וגם... עושים שתי פעולות משמעותיות, גם לחץ להשבת החטופים, וגם להביא את סיפורם של הנרצחים ושל הקורבנות מהשביעי לאוקטובר, במטרה גם לתת את התוקף המוסרי לפעילות צה"ל, ולהבין את הצורך וההכרח להכריע את חמאס. זה בעצם המאמץ העיקרי. מעבר לדבר הזה, יש עוד פעילות מאוד מאוד ענפה, מרכז של עיתונות זרה שנמצא בסדרות ועוברים בו מאות עיתונאים מדי יום, ולגבי גורמים אזרחיים, צריך להבין שהיקף הפעילות האזרחית היא מאות, מאות יוזמות. אנחנו, א', קצנו עכשיו משאבים כדי לחזק את היוזמות האלה, נראה איזה מהיוזמות הכי אפקטיבית, הכי רלוונטית.
בדיוק, אחרי שלושה שבועות אפשר פשוט למדוד PR ממש, ולפי זה לקבוע.
קודם כל אנחנו נמצאים בקשר עם גורמים אזרחיים הרבה קודם, יש הרי חמ"ל אחוד שיש בו גם קודם כל מערך ההסברה, משרד רוה"מ, והזה שלנו, אנחנו מחוברים כבר שם לגורמים האזרחיים השונים, לשחקנים היותר כבדים, נאמר את זה ככה, ומעבר לזה אנחנו נמצאים בקשר גם עם כמה חברות הייטק וכמה משרדי פרסום שנכנסו עמוק עמוק לתוך הזירה הזאת, ויש לנו איתם קשר שוטף ומצוין, יש עוד המון 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 יוזמות אזרחיות, והיוזמות האלה מתוך כלל היוזמות, אנחנו מתכוונים להקצות כ-10 מיליון שקלים לטובת הפעילות הזאת בטווח זמן המיידי. זה מה שקורה, זאת אומרת, א', יש חיבור לגורמים אזרחיים, ובית החיבור הזה רק ילך ויעמיק, ולא נכון לומר שלא נעזרים בהם.
כן. טוב, בוא נדבר על התפוצות, כל מיני קהילות יהודיות, בהרבה מאוד מקומות ככה מבודדים, או כל מיני מדינות שבתקופה הזו לא רק שאינן נועדות את ישראל, אלא הופכות להיות אנטישמיות מסוכנות. ראינו רק אתמול דוגמה קטנה בדגיסטן, אבל שם יש קהילה עם 300...
לא, זה הרבה יותר רחב, הקריאות לאלימות של ממש כלפי יהודים, זה עלה בקריאות ברשתות, בעלה ב-1000%. תקריאות אנטישמיות בפועל עלו ב-500%. ראינו צעדות בלוס אנג'לס, באוניברסיטה שם, UCLA, עם צעקות, Israel, you cannot hide, we want a Jewish genocide. כן, אנחנו רוצים שואה נוספת, שואה ליהודים. ראינו סטודנטים שננעלים בספרייה והמון צובע
לדעות. ראינו בטורקיה חנויות שכתוב עליהם אין כניסה ליהודים.
בטורקיה גם ההתבטאויות החמורות מאוד של הרודן האנטישמי ארדואן, שגם ממנף את האירועים האלה כדי להעמיק את האחיזה של האידיאולוגיה הקנאית שלו, הרדיקלית. כן, הסיטואציה ברחבי העולם לכלפי קהילות יהודיות וכלפי ישראלים היא מאוד מאוד מורכבת בעת הזו, וככה זה יהיה בוודאי עד לסיום המלחמה. אני חושב שאם אנחנו נכריע את המלחמה הזאת בצורה, מה שנקרא, בלי שאפשר, בלי צורך בפירוש רשי.
בלי שישארו סימני שאלה, בלי הסברים.
בלי צורך בפירוש רשי, אז הדבר הזה ידח בקרנה של ישראל תעלה. בסופו של דבר,
אבל יש במגירה איזושהי תוכנית או תוכניות למקרה וחלילה נצטרך לאיזושהי רכבת אווירית או להגיע לכל מיני קהילות
מבודדות? אני לא רואה כרגע עניין של רכבת אווירית. אני מקווה שהאירועים ובכלל כל מה שנעשה כאן יעודד צעירים יהודים לקבוע את חייהם פה בארץ ישראל. שוב, אני חושב ש, אתה יודע, אנחנו אומרים במקורות, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. קצת הזנחנו את העוז, עכשיו זה הדבר שנדרש במנות קדושות, ואני חושב שיש לעם ישראל את זה, וכשאתה נמצא בשטחי כינוס, ופוגש את הלוחמים שכבר נמצאים בשטח, ומביאים הישגים יפים מאוד, אז אני חושב שבסופו של דבר, מתוך העוז יבוא השלום. ועם השלום יבואו גם עוד יהודים מאל ארץ ישראל.
אמן, בעזרת השם, באמת תקופה שאנחנו חייבים להתלכד, להתאחד.
נכון, זה זמן גם לברך את כל אותם צעירים חרדים, ולא צעירים חרדים, שמתנדבים.
כל מי שלא לומד תורה, נותן יד כל אחד בכישרונו.
אגב, בשעת מלחמה, הדבר הכי חשוב זה הגנה על הגוף. כי אם אנחנו פה לא מנצחים את הסיפור הזה, גם, אתה יודע, וכמובן אני מאמין באמונה שלמה שננצח מתוך אמונה בנצח ישראל ובעם ישראל.
אמן, כן, זה מה ששמר עלינו בכל הדורות, בכל הגלויות, ישמור עלינו גם עכשיו, יחד עם הלוחמים הרבים, שאנחנו לא יודעים מה קורה בתוך הפעולה הקרקעית, אבל אנחנו רואים את האפקט עם שחרורה של חיילת, עם התרגשות רבה. אז פשוט אין מילים אחרות, באמת כל הכבוד. השר עמיחי שיקלי, תודה רבה. תודה, בשורות טובות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו גם הערב מביאים עוד סיפור מיני אלפים בעקבות כל האירועים והמלחמה הזו. והערב נביתי סיפורו של יששכר כהן, שלום לך.
שלום וברכה.
יישוב מעגלים, ממש צמוד לנתיבות.
נכון, נכון.
כן. קודם כל, יששכר, מה שלומך? איך אתה מרגיש מבחינה בריאותית?
אני נפגעתי מטיל גראד שנפל בנתיבות בדיוק לפני שבוע, ביום ראשון. וכתוצאה מטיל גראד נקטעה לי הרגל. ואני כרגע מושפז בבית חולים פה סורוקה, אבל תודה לאל, אני שומר על שאני בחיים.
קודם כל, זה שנשארת בחיים, כלומר מי שראה את הרכב שלך אחרי הפגיעה, והוגדר כתה כפצוע אנוש, ובאותו ערב פה אמרנו את שמך לתפילות, ו... מה קרה שם? מה, איך היה אירוע? איך ניצלת?
אוקיי, אני אספר בקצרה. אני יצאתי מהבית שלי לכיוון נתיבות, להתפלל מנחה בשוק. שמנו שם שוק בנתיבות, ורק להתפלל מוקדם, כדי שאני יכול להספיק לבית לחזור מוקדם, לפני שיתחילו היהודים בלילה. אוקיי, אני יוצא מהבית, כיוון נתיבות, הגעתי לכיכר ממעגלים לכיוון נתיבות, אני רואה להזעקות, יהודים באוויר, עצרתי כמו כולם, כי כולם עשו לפניי, יצאו מרחבים, ונשכבו על הרצפה, אני גם יצאתי מהדלת, שנהג, והלכתי מעבר לצד שני של האוטו, ונשכבתי על הרצפה, כמו שפיקוד העורף מבקש, ועשיתי משתך, מה שנקרא, ואז פתאום אני שומע פיצוץ מטורף, שהיה מרחק של האוטו משהו כמו 3 מטר, ואז כאילו שקט כזה, ואז אני כזה צועק, הלכה לי הרגל, הלכה לי הרגל, ואז אנשים רצים אליי מכל כיוון ומנסים לראות מה קורה. באו אנשים לעשות לי חוסם עורקים, עשו לי 1-2 וזה כל כך עזר. הייתה שם איזה אחות אחת מבית החולים סורוקה שבאמת ניסתה להחזיק אותי ככה ערני, ואני בינתיים שולח מכאבים עד שמישהו מהצבא עבר שם, שם לי חוסם עורקים שלישי, והוא הגיע בבחור חרדי מנתיבות, אני לא יודע בדיוק מאיפה, ואז הוא עשה את החוסם עורקים ולחץ לי עם היד שלו על העורק הראשי, וככה, רק ככה הוא הצליח לעשות צור זדים.
ואז לאט לאט... הציל את החיים שלך.
ממש, ממש, ממש. ממש, ואז לאט לאט פוניתי לבית החולים סורקה, עד שהגיע אמבולנס, ועד שהוא הגיע כמו נצח, ממש הגשתי כמו נצח עד שהוא מגיע אמבולנס. וכל הזמן הזה אני עדיין ער, ומדברים איתי, אתה תחיה, אתה תחיה. אמרתי, אני נלחם על עצמי, אני לא מבטל עצמי. אני דבר שם, אני אחיה, ואני לא מבטל. אני פשוט שומר עצמי שאני ערני בדרך, ואנחנו נוסעים, ואני, הכאבים לא מרפים, ואני יודע שעפה לי הרגל, ואני יודע את כל הכאבים האלה, אבל אני עדיין ערני. הגענו לבית החולים, הוכנסתי לאחד הניתוח, ל3-4 שעות ניתוח, ממש... נלחמו על החיים שלי, הרופאים פה בבית החולים פה סורוקה, ממש ממש אפשר להגיד שהתאבדו עליי. וברוך השם, נשארתי בחיים, אומנם אני בלי רגל, והקטיעה היא מעל הברך. אבל תודה לאל, אני בחיים, אני בחיים ואני, בעזרת השם, אני אצליח לעמוד על הרגליים שלי. ממש כך, אני... פשוט אני מדבר איתך, אבל אני ממש מתרגש שאני מדבר איתך על הדברים האלה.
כן, ממש קודם כל נס גדול, אתה יודע, גם הטיל עצמו, 0.5 מטר לפה, 10 סנטימטר לשם, זה הכל ניסי ניסים. היום הייתה פגיעה ישירה בבית בנתיבות, שכל הבית נהרס, ובסייעתא דשמיא המשפחה מתארחת בבני ברק, ולא היו פגיעות בנפש, יש הרבה מאוד ניסים מסביב.
בהחלט, ממש ככה, ממש ככה. אני, המעטפת שאני מקבל פה בבית החולים, פה, באמת שמטפלים בו, מטפלים לי פה, מחמם את הלב. עם ישראל בגדולתו, ממש, אין לך דברים, שממש, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, אחדות בעם ישראל, אני רואה אותה, אני פה מושפז במחלקה כבר שבוע, ואין יום שלא באים אנשים מכל הקצוות, דתיים, חילונים, חרדים, עמך ישראל. אני אספר לך דוגמה, נכנס אליי זוג יהודים, חמודים כאלה, נפסו לחדר, שלום, שלום, מה שלומך? אני בסדר, אני שואל אותם, מי אתם? אני אומר, אנחנו אזרחים מסתובבים בחדרים, בבית החולים, ושואלים לשלום האנשים שנפגעו במלחמה. רצים לשמוע מה קרה, אז סיפרת להם, ואז אמרתי, תקשיבו, זה מחמם את הלב שאנשים שלא מכירו אותם, אין לי מושג מהם, עמך ישראל, ממש ככה, לא אחד ולא שתיים כאלה. ו... פשוט מחמם את הלב, ממש, ממש. דברים שממש מקווה שעם ישראל ייקח לעצמו ויתחזק ברמות הכי גבוהות שיש. כי יש לנו עם מיוחד, מיוחד. זה הגדולה של העם הזה. ממש ככה.
ממש ככה, יש הכוח על הדברים, מסחר כהן. שתהיה בריא, השם ישמור אותך, בריאות שלמה ואיתנה, ורפואה שלמה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה לכם, תודה רבה לכולם, באמת. כל טוב.
יישר כוח, להתראות. כן, אז הוא אומר להתחזק, ואולי ככה זה מוביל אותנו לתחושה שאנחנו נמצאים בה 3.5 שבועות אחרי פרוץ המלחמה. בימים הראשונים היינו אחוזי הלם, אפילו פוסט טראומה. אנשים לא האמינו לתיאורים, לסיפורים, למה ששומעים. וזה ככה הוביל אותנו לשאלות מה יהיה ומה יהיה, ואי אפשר לסמוך על אף אחד, ומשם כל אחד לקח את זה למקום שלו ולנתב את הסיפור. אבל בתוך עמי אני יושב, ואני קודם כל ככה מדבר קודם כל לעצמנו, בתוך הציבור ירא השם, בני התורה, הציבור החרדי. נכון שאנחנו משדרים פה חדשות, כי צריך להתעדכן, ומדברים עם הדוברים ועם האנשים, וזה חלק מהעניין, והרדיו הוא לא איזשהו משהו לכתחילה בכלל, הלכתחילה זה לשבת וללמוד. אבל משהו קורה לנו בימים האחרונים, וצריך רגע לתת על זה את הדעת. מרוב עיסוק בנכנסים קרקעית, לא נכנסים קרקעית. ביבי אמר, ביבי לא אמר. מה הוא הגיב, מה הוא עשה. הרמטכ"ל וההוא, והחמאס עשה ככה וזה ככה. איבדנו את המצפן שהיה לנו פה לפני 3 שבועות. כי לפני 3 שבועות, מוצאי שמחת תורה, יום אחרת, יומיים אחרי זה שהיינו בפוסט טראומה הזו, כל אדם שפגשתי בבית כנסת, ברחוב, כולם אמרו, הנה, אין לנו על מי להישען, אלא לבינו שבשמיים, אנחנו רואים לנגד עינינו שהכוחי ועוצם ידי הזה מתפרק, שום דבר, לא גדר משוכללת ולא מודיעין, כלום, כלום, פשוט מידת הדין מתוחה, וכמה פלחים עם טרקטורים ונשק הצליחו להיכנס, ולחולל כזה כאוס וטבח, השם ישמור. עובר שבוע, שבועיים, התרגלנו למספרים, 1,300 הרוגים, חטופים, תפילה פה, תפילה שם, אומרים קצת אבינו מלכנו, בישיבות לומדים כמובן, אבל אסור לנו לרגע לחזור לאווירה הזאת, שהשיח שלנו ביום יום, הוא על מה קרה, מה קורה. נכנסו, לא נכנסו, קרקעית, לא קרקעית. ראש הממשלה, שר הביטחון, הוא המקח זה. אסור לנו להגיע לשם. כל האפקט שהבום הראשוני הזה יצר אצלנו, אנחנו המאמינים, בני המאמינים, שיודעים שהכל הכל מאיתו התברך. והקדוש ברוך הוא הביא את המכה הזו, והוא יוציא אותנו מהמכה הזו. יש לו שליחים, הרבה מאוד שליחים למקום, נכון? בין היתר השליחים זה חיילי צהל המסורים שמוסרים את נפשם. אבל כשלומדים תורה ומתחזקים בין אדם לחברו ושמירת הלשון והשם ילחם לכם ואתם תחרישון, אנחנו צריכים להחריש. להחריש זה לא רק בעניין התפילה כמו שרשי אומר, להחריש זה גם להרגיע קצת את השיח האקטואלי, הניוז הזה שפוקד אותנו ומקרר אותנו עוד הפעם מההתחלה, כאילו לא קרה כלום. והשיטה, אולי הדרך שלנו יותר קל לשמר את זה, זה לזכור את היום הראשון. כמו שביום הראשון היה לנו את ההלם הזה, ואמרנו אין עוד מלבדו, את זה אנחנו חייבים לשמר הלאה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי יוסי בן חיים. אנחנו כמובן שווים לשעה נוספת אחרי החדשות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 ו-92.8 FM, כל חי.